דוד ברוטוס מזרחי ורטיים.
אהלן, בוקר טוב.
אתה תזכור אותי בגב? גם אתה ברוטוס, גם אתה ברוטו. עורך ומפיק אסף נבו, מעיין לויטין, אחראית על השידור, פלא בלסון ברדיו צפון, עורך את הדיגיטל, מיכל קדו, שינה, אני אגיד אותה פעמיים. יש לנו תוכנית קדושה, אנחנו נדבר על דינה דיין, על טוענת הסתה נגד חרדים וכולי, דווקא מפלגת העבודה, נשאלת גם אני בתצם. נהיה מעורך דין עמית חדד, בסיפור לא קשור למשפטי תיקי האלפים, אלא להפך, תיק אחר, תיק של אדם, סיפור די מדהים ומעניין ומסקרן ומעורר אפילו, מעורר שאלות קשות. נשוחח עם נפתלי גליקסברג, יוצר הסדרה שופטים בשר ודם על בית המשפט העליון.
סדרה מעניינת.
נגיד, כן, סדרה מעניינת, אני לא, אתה יודע, לא...
לא אמרתי לי, טובה, אמרתי מעניינת.
אמרתי, יש לי הרבה בעיות איתה, ואם נספיק, אם יספיק לנו הזמן, כיוון שאנחנו תמיד...
יש לנו נטייה, כשאנחנו יחד באולפן, צריך לסבר את אוזן המאזינים, כשאנחנו יחד באולפן, יש לנו נטייה להתרגש האחד על השני, באופן לא מספק, אני חושב שזה משהו חיובי.
כל עוד אתה לא משפריץ פה אלכוג'ל באולפן, לתוך העיניים שלך, הכל בסדר. הסצנה הזאת, תראה, אתה מרחיק את זה ממך. מי, עוד פעם אתה עושה את זה? תגיד לי, אתה...
קוראים לזה ניקיון אישי.
ניקיון אישי.
ראש הממשלה המוערץ עליך המליץ על כך.
כן, אז תנקה היטב, רק אל תשפריץ.
השלב הבא, הפנמת הריחוק הסוציאלי.
אני מתרחק ממך כבר 4 שנים, הכל בסדר. לא להידבק. ואז נדבר עם מעיין טל, שעורכת מגזין מינימליזם ישראלי, רוצה לספר על איך, כבעלת ניסיון, איך עובדת בהקשר של כל המיטו והטרדות מיניות בתיאטרון.
ארז ריגס, כל פרשת שמי בן ארי.
כן, לא קשור אליו, אבל היא כאילו מביאה את הסיפור.
כולם עוסקים בתיאטרון ובהצגה שנמצאת מאחורי הקלעים.
יפה. אבל אנחנו מתחילים עם המערכת הפוליטית, בכל זאת אנחנו באמת, כלום זמן לפני הבחירות.
כמה זמן?
זה ב-23, ואנחנו בראשון.
תשמע, בואו לכל כול נפרגן ל-103 על סקר נוסף, כי אנחנו מתחילים כאן להיות התחנה שמפרסמת לדעתי היחידה סקרים באופן עקבי, מתחנף כאן למי שצריך, ברצינות. יש כאן סקר שהתוצאות שלו ברמת הגושים לא שונה מאשר הסקר.
לא שונה, פשוט מעבר מהמנדט מנפתלי בנט ליאיר לפיד. יאיר לפיד עולה ל-19 מנדטים.
שזה אומר משהו על פריחות, זה אגב אומר משהו על פריחות המנדטים של בנט. אבל אני מסתכל על אוכלוסיית... אם עוברים מבנט ללפיד, אתה שואל את עצמך, אוקיי, מי חשב קודם, מי הם 40 אלף או 50 אלף איש, כמה זה מנדט, שחשבו קודם להצביע לבנט, ואז אמרו, רגע, אבל אולי עדיף לפיד.
אני אגיד לך משהו, אני מסתכל על השיטה הסטטיסטית וכו', אני מסתכל על שיטת המתבקשים להשתתף בסקר, ושיעור המשיבים בפועל, ואחוז המסרבים להשתתף בסקר. אז קודם כל, קרוב ל-80%, 78.9% מסרבים, זאת אומרת, אנשים מסרבים להשתתף בסקרים.
אגב, יפה שמפרסמים את זה פה, כי בסקרים בטלוויזיה, אתה לא יודע שבעצם מבוססים על 20% מהנשאלים, לא מהאוכלוסייה.
שמסכימים לענות. אז תראה, אני קודם כל אמרתי לך, אני בדרך כלל סומך יותר על הסקרים הפנימיים של המפלגות, מסיבה, לא, למרות
שהסקרים פנימיים זה כמו על פי מקורות זרים שלפני 2 עשורים.
לא, לא, אני אסביר לך, לא, זה לא קלישת הקלישות, כי בסקרים פנימיים יש יותר כסף. המפלגות משקיעות הרבה כסף בסקרים הפנימיים. אבל עזוב את זה. עזוב, בוא, אנחנו רואים את התמונה, התמונה די ברורה. התמונה ברורה, כרגע אין לנתניהו 61 מנדטים. זה ברור, כאילו לפי הסקרים הללו.
אני רק חייב להגיד משהו לטובת.
רגע, אבל, אבל, יש פה שנייה, אני מסיים, אבל, אם אנחנו לוקחים את הסקר הזה, יש פה לפחות 3 מפלגות, אם לא יותר, שממש ממש כאילו נמצאות בסכנה לא לעבור, אחת היא כחול לבן, מרץ וגם הציונות הדתית. וזה...
שזה לא שונה מהתמונה שיש בחוד, מאז שבעצם התגבשו הרשימות. כולן סביב 4-5 מנדטים, יורדים, זולגים למתנדדים.
זה מאוד 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 מהותי. אמרתי לך, המשחק בין מפלגת העבודה ומרץ הוא מאוד מאוד בעייתי, בפרט שהרשימה של מפלגת העבודה היא מאוד שמאלית. האם המצביעים של מפלגת העבודה יעברו לכחול לבן ובגלל זה יעבירו אותה? שאלה. האם אם זה מסכנת את המעבר של מרץ, שאלה, מה יקרה עם רעם, עם רעם, האם רעם תעבור, הכל פה, במשחק הזה, העדין, של יום הבחירות, מפלגה אחת שלא עוברת מאחד הגושים, מעבירה מנדטים.
כל זה נכון, אבל את זה המאזינים שומעים ערב ערב מהדורות החדשות, לא צריכים אותנו בשביל זה. אבל כן אני אגיד לך דבר אחד, צריך לזכור, כי אנחנו כאן יורדים על הסוקרים, ואומרים איך הדברים משתנים, ו4 ימים אחרונים של הבחירות, לפני הבחירות שאסור לפרסם בהם סקרים, איך בסוף תמיד הרעידות הטקטוניות שמתחת לפני השטח, פתאום הם באות לידי ביטוי ומתחילים כל הסחף וכל הסחפים למיניהם וזה. אבל צריך לזכור שבמערכות הבחירות האחרונות, אחרי הכישלון של 2015, יחסית הסקרים ניבאו נכון את מפת המנדטים. זה שבסוף, בגלל שאנחנו במציאות פוליטית של הקסקס, אי אפשר או אי אפשר להרכיב פה ממשלה, של, תמיד זה ה-61, כבר עברנו את החלומות של הממשלות של 70-75 מנדטים.
לא, עברנו כי בגלל שיש לנו פה בעיה אישית. הרי
כן,
מה
כן,
קרה
כן,
פה?
כן,
גם
כן.
עכשיו, בוא כך ניתוח.
לא, אבל אני רק אומר לך שצריך לזכור, בגדול הסקרים מייצגים... הבעיה היא לא בסקרים, כמה שירדנו עליהם קודם על ה-20% וזה, הסקרים ניבאו במערכות האחרונות.
לא נכון, אני לא מסכים איתך.
בוא נבדוק.
בנקודות, אתה יכול לבדוק, אתה רואה במספרים מוחלטים, הסקרים לא קלטו. אנחנו יודעים שיש לנו פה, הנעלם הגדול התחיל בבחירות אפריל 2019, שאביגדור ליברמן פרש מגוש הימין, היום אפשר להגיד שהוא שמאל מלא, כלומר מבחינתו, מבחינת גם איך שבשמאל מגיבים אליו.
אין היום ימין ושמאל, כמה שלא תחזור על זה.
לא, בסדר, אתה קורא לזה, אין לזה.
אם גדעון סער מכריז וליברמן, שבר שבוע נתניהו,
בסדר, אבל בסופו של דבר יש, גדעון, אביגדור ליברמן למשל מתנגד עכשיו לחוק הלאום, בן אדם שכמעט הפיל ממשלה כי לא הלכו על חוק הלאום, אז אתה יכול להגיד לי מה שאתה רוצה, אבל השתנה פה דברים. אבל הסיפור, רגע, לפני שאנחנו עוברים לאייטם הבא, הסיפור הוא על הקמפיינים. רואה פה דבר מאוד מאוד מעניין, הקמפיין של הליכוד, ראש הממשלה התייחס רק ליאיר לפיד, זה היה אמור להיות האויב, כי אתה בדרך כלל היריב, כי בדרך כלל אתה זקוק ליריב אחד, ראש חץ אחד של המחנה השני, להתמודד מולו. אבל אם תשים לב, היחידי מבין כל הדיאדוכים שרוצים לקחת את המנוחה, היחידי שלא מדבר על עצמו כעל ראש ממשלה, זה לפיד. כלומר, אני רוצה ממשלה שפויה.
למרות שאתמול ראיתי כבר סרטון שלדעתי הוא יותר מרומז, ממשלה בראשותי. אני כן, לא יודע אם הוא אמר את המילה, אבל זה היה ברור ש...
זה לא, זה לא בולט כמו בנט ושר, שאומרים, אנחנו הולכים להיות ראשי ממשלה. השאלה הגדולה, וזה מה שיצר בעיה, כי בעצם לא נוצר ראש חץ מול ראש הממשלה, ולפיד לא גדל באמת למספרים, בעיה לימין.
נכון, לא לימין, לראש הממשלה.
לראש, לימין, כי אני, בסוף, הרוב גוש הימין נמצא אצל נתניהו, ואצל סמוטריץ', מה לעשות?
זה כבר לא נכון.
זה
לא נכון, אלא אם כן, תראה, אם החלטת שהחרדים,
ידידי,
החרדים לא הסכימו לך.
ידידי,
כן.
אני אגיד לך דבר כזה. אני מבקש, כמו שאני לא קובע לך ממש שמאל, מה לא שמאל בגוש שלך, אני אומר לך, אני מכיר את הסנטימנט הימני. אני אומר לך שאם לביבי, אם בנט סוגר לביבי 61, בממשלה שלי.
סבבה לגמרי, זה מה שאני יכול לקבל, אני רק אומר, צריך להגיד פה, הדיון של שמאל-ימין, אני הימין, הם השמאל, הם על שמאל על מלא מלא, זה דיון שנוח לנתניהו, נוח לו שזה יהיה ימין-ימין, אבל צריך לזכור, יש מפלגות, כרגע, גוש, של בנט ושר, שלפי הסקרים הם יחד 25-26 מנדטים, שהם ימין מלא מלא, והם לא נתניהו, זה פחות נוח לנתניהו להשמיע ולשמוע. עכשיו,
אתה אומר שהם ימין מלא מלא, ואני אומר לך שאפילו גדעון סער לא אומר על עצמו שהוא ימין מלא מלא, למה? בגלל שהוא עדיין רוצה לקחת מנדטים מהמרכז שמאל.
לא, מה הטקטיקה, מה הוא בהגדרה?
מה זה ההגדרה?
האג'נדה שלו ימנית.
האג'נדה שלו ימנית.
הוא פשוט לא תומך בביבי.
אני לא חושב אני חושב, תראה, אני בא ואומר, יש פה מאבק, הוא גם אישי, הוא גם תודעתי, וימין ושמאל היום זה לא רק בעניין של רשות, של כן מדינה פלסטינית, לא מדינה פלסטינית.
ההפך, זה על הכל חוץ מעל זה.
היום ימין ושמאל זה גם בקשר מה שאתה קורא, איך על ממלכתיות, לתפיסה הזאת של המדינה, למוסדות של המדינה, איך אתה רואה אותם וכולי. ויש פה פער עצום, יש פה גם את העניין, כמובן את התיאוריה של אבישי בן חיים, שעובד עוד מעט נדבר גם עם דינה דיין, וחיה וקיימת מתחת לפני השטח, ובתחושות של האנשים, ואיך שנראות שתי כל המפלגות הללו. הסיפור, תראה, אני לא מספיד אף אחד מהצדדים, בגלל שאני ריאליסט, אני לא פסימיסט ואני לא אופטימיסט, אני רואה, ברור מה אני רוצה, אף אחד פה לא מתבלבל, מה, 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 מה התפיסת עולם שלי, ואני לא מנסה למחמח אותה, או למרוח אותה, או לשחק אותה, מה שאני לא. אני חושב שאנחנו, בסופו של דבר, את המסה העיקרית של הבחירות, אנחנו נראה בעשרה, תמיד, 10 ימים האחרונים, שם היו רוב הקמפיינים, שם הם יהיו מרוכזים, דבר נוסף, יום הבחירות יהיה משמעותי מאוד, כי אחוזי ההצבעה כרגע, מבחינת הנכונות של אנשים, הם נמוכים, גם קורונה וגם עייפות וכולי, ומי יצליח לגייס את המחנה שלו ולהוציא אותו,
נכון, עכשיו,
להציע אותו להצביע, זה מאוד משמעותי.
אמרת משהו, נכון.
כן, סליחה.
אמרת
כן.
משהו נכון לגבי הבעיה של נתניהו, של הימין, לא משנה, שהם לא, הוא לא הצליח בעצם במשימה העיקרית שלו בקמפיין, שזה להגדיר ראש חץ ברור מולו כדי לגייס את הכוחות שלו כנגד הדבר הזה, אבל צריך לזכור, זו תמונת מראה של בעיה של השמאל, שלא מצליח, והפעם הוא לא מצליח בצדק, כן? אחרי 3 פעמים שהוא הצביע הצבעה אסטרטגית, משהו כן. שהוא, של הימין יש היסטורית, כן? הימין מבין הרי, זה לא שסמוטריץ' תומך אחד לאחד בנתניהו, זה לא שבן גביר מסכים, הרי בן גביר לא נהנה לשמוע שהוא לא יהיה באופן ודאי שר בממשלה הבאה, נכון? אבל הם מבינים, גם החרדים לא מסכימים, חלק מהם בכלל לא ציונים, אבל הם מבינים שיש דבר שנקרא שיקול שהוא למעלה, הם מבינים שהם חלק מאיזה משהו כולל, כן. ולכן הם תומכים בנתניהו, בשמאל, הדבר הזה, הסימון הזה לא נופל. עכשיו, ניסו כמה פעמים עכשיו, ולכן הריצו את גנץ. הדבר הזה התפוצץ לכולם על הפרצוף, הוא קופץ על הרימון, והרימון התפוצץ, וכל הרסיסים שלו על כל השמאל. ומה שקורה זה שכרגע כבר לא מאמינים, זאת אומרת, אף אחד לא מוכן. הרי מה זה התקרה של ה-18 מנדטים
של לפיד? כן, אבל השאלה אם יאיר לפיד ינסה לאכול מנדטים מבני גנץ, ואז לסכן אותו בלא לעבור. יש פה הרבה דברים. היום שאחרי יהיה מאוד מעניין, כי אם לנתניהו לא יהיו 61, אני כן רואה סרט שבנט ושר מתאחדים, וקופים על לפיד, ובאים ואומרים לו, תשמע, אנחנו המפלגה הגדולה, עכשיו תמליץ עלינו, מה לפיד עושה? הוא מוותר על האספירציה להיות ראש ממשלה, הוא מוכן להיות שר חוץ של בנט ושר, שאלות גדולות, מה יקרה פה? בקיצור, המאבק, במובן מסוים, אני אומר את זה, כן, בגרשיים, כאילו שאף אחד לא יעלב פה, אבל לא מוצא כאילו, אתה יודע, באמת, סמפס, יש פה, השמאל הפעם, היכולת שלו, זה כי הוא משתמש גם בבנט וגם כשר, כאידיוטים השימושיים שלו. במובן הזה, אם אני אפיל את נתניהו, את הימין של נתניהו, אני אפיל דרך הימין. הרי ברור שלפיד לבד לא יכול לעשות את זה, הוא אפילו לא מנסה להתמודד. אבל מצינו את הנושא כן. הפוליטי, הוא משעמם, זה חישובי חישובים, וכמו שאמרתי, עוד לא התחלנו בכלל את המשחק, הוא יתחיל בערך בעוד 10 ימים.